פסקה ג' במוסר אביך. פרק א', פסקה, רגע. פרק ב'. פרק ב', פסקה ג', מה? יש לנו יום עיון. אחר הצהריים. עד 11 בלילה. שם ידברו עוד הרבה. אנחנו נשמור לסדר. יום עיון, יום הזיכרון, יום עצמאות. כוח הכרת הטובה, זה פרק ב' פסקה ג', כוח הכרת הטובה הוא מעלות העבודה מאהבה. כן, אז פה ידבר על כוח הכרת הטובה בעיקר, כוח שיש לו תפקיד מאוד מרכזי ומשמעותי בנפש האדם, כוח שקצת לפעמים נשכח באווירה המתלהמת של תרבות חומרנית. אנחנו לא ממהרים להכיר בעובדה שעושים לנו טובה. כי להכיר בטובה, פירוש הדבר, הוא להכיר בכוחו של הזולת. להכיר ביותו משלים אותי, ביותי זקוק לו, וכן הלאה. אתם מבינים את הבעייתיות שיש בה... אתם מבינים את הבעייתיות שיש בתרבות חומרנית, מבחינת ההתייחסות הנאותה לכוח הכרת הטובה. יש בעייתיות גדולה בזה. אבל לא בגלל זה אנחנו נכחיש או נתעלם מהצורך העצום להכיר את הכוח הזה, ללמוד עליו, לתת לו את מקומו, כן? הראוי לו בתוך הנפש. תרבות חומרנית היא לא תרבות שמכירה טובה. תרבית חומרנית זה תרבות של אני במרכז. שאני במרכז הכל מגיע לי. ואם הכל מגיע לי, אין לי שום סיבה להגיד לך תודה על מה שנתת, כי בלאו הכי נתת לי את מה שמגיע לי. לא צריך לעשות עניין גדול מזה. אתה לא המושיע שלי. זה לא משהו שחסר לי ונמצא ברשותך. ומעולם לא חסר לי. תמיד היה שלי. כן? זה שבמקרה אתה נותן לי אותו, זה לא אומר שאתה במדרגה למעלה ממני, או שלי זה חוב כלפיך. איך אומרים? אני מקבל ממך את שלי. כן? כמו שאויבינו בנפש גורסים. לקבל מאיתנו שטחי ארץ ישראל זה לא מתנה, לא מתוך אצילות נפש אנחנו נותנים להם, אלא אנחנו נותנים להם את מה שמגיע להם, כך הם חושבים. אז אין שום סיבה להגיד לנו תודה. זו דוגמה מרחיקת לכת אולי, אבל בחיי היום יום אנחנו נפגשים הרבה עם אותה הרגשה מקולקלת, הייתי אומר, שלא מרגישים את הצורך הטבעי להגיד תודה. ואם אומרים אותה, אומרים אותה מן השפה ולחוץ. זה בגלל הרגשות בולטות של אני ואפסי עוד. של תפיסת מקום מוגזמת, של אגוצנטריות. זה מאוד מפריע לכוח הזה להתבטא כלפי חוץ. מאוד מאוד מפריע. אבל הכוח הזה הוא כוח חשוב. כך יאמר לנו הרב פה, ונלמד להכיר אותו. כוח הכרת הטובה הוא מעלות העבודה מאהבה. הרב רוצה לומר שבהכרת הטובה עצמה יש לנו שתי מדרגות, כן? שאתה מזהה טובה שבאה לך. בתור מה אתה מזהה את הטובה? מהי הטובה? כן? יש שתי מדרגות בזה, הרב אומר לנו. יש הכרת טובה פשוטה. נתת לי כוס מים. אני אומר תודה על המים. ויש הכרת טובה, כן? לא רק על המים שאני מקבל ממך, אלא הכרת הטובה היא על טוב לבך. זאת אומרת, השאלה מה אני מזהה? בדבר הניתן לי. האם אני מזהה את הדבר החומרי הניתן לי? הייתי צמא והרוות או נתת לי מים. אני מזהה את המים כגורם מרכזי. אני אומר לך תודה בגלל ההרגשה, כן, של הסיפוק הפיזי. אני אומר לך תודה בגלל הזכות לקבל ממך. הזכות להיות איתך בקשר. הזכות להיות במגע עם אישיות נפלאה כמוך. הזכות להתחכך באדם בעל מידת חסד. נכון ש... החסד היה מקומי, ספציפי ומוגדר, מים. אבל מעבר למים, יש לי זכות להיפגש עם אישיות. שאלה מעניינת. הרב מבחין בין שני מדרגות של הכרת הטובה, כאשר אנחנו מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מכירים לטובה על קרני השמש שנשלחות אלינו ומלטפות את גבינו, כן, או את ראשינו, כן, אבל אני מרגיש בעיקר את ההטבה הפיזית, או הכרת הטובה היא על החסד האלוקי. על מידת החסד שהתבטאה כרגע בזריחת החמה. אבל זריחת החמה זה בחינה של מאיר לארץ ולדרים עליה ורחמים. אני נפגש עם מידת הרחמים ולאו דווקא עם השמש בלבד. זו הבחנה מאוד חשובה. שתי מדרגות בהכרת טובה, רב יבדיל ביניהם, ויאמר לנו שלשתיהם יש מקום, וצריך לטפח את ההרגש הכפול של הכרת הטובה, אבל בראשית העבודה של הכרת הטובה, אין לנו להתבייש ולהתאכזב בזה שאנחנו מכירים טובה בעיקר מצד הרגשת התועלת המיידית, כן? של האוכל שבא לפי, של המים שבאו לפי, של הקרן השמש שמלטפת אותי, המגע הפיזי, ההנאה המקומית, המוגבלת, המצומצמת. יש מקום להכיר טובה גם על הרגשת הנאת החך. למרות שזה מצמצם מאוד את המפגש עם הגודל של המיטיב, נכון? כי אני מתרכז בהנאת החך. אך, איזה טעים, תודה, ריבונו של עולם. אבל צמצמתי, כי הכרת הטובה היא דרך המסנן של ההנאה המצומצמת. אבל גם זה טוב, אומר הרב. אסור לוותר על המדרגה הזו. זה בבחינה של דרך ארץ קודמת לתורת הכרת הטובה שהיא גבוהה יותר. התורה הגבוהה של הכרת הטובה. לזה הרב מרמז בכותרת, כוח הכרת הטובה ומעלות העבודה מאהבה. כן? הכרת הטובה על הזכות לעבוד את הבורא. זה נקרא עבודה מאהבה. לאט לאט. יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש ובין בעולם, ביושר על מכונו. ולא להפך הסדרים, ולמנוע בזה השפעת הכוחות. כן. כן, זאת תודה. כן, החלט. כלל יש לנו, לא, תודה. נרבה, נבד. הרב אומר, יש לנו כלל גדול. יש לנו כלל מאוד גדול. כלומר, שאנחנו באים לתקן את הנפש, זה קשור לכל דבר. זה קשור גם למערכת מכנית. אם אנחנו רוצים לתקן טרקטור שלא פועל, אנחנו צריכים להכיר את המבנה הפנימי שלו. אנחנו צריכים להכיר, כן, את הארגון הפנימי, כן, של החלקים, איך חלק מתחבר בחלק, איך חלק מניע חלק, איך חלק משפיע על חלק, את המרכזיות של כל חלק, זה חלק תפל, זה יותר עיקרי, זה מרכזי, זה שולי וזניח. כלומר, אם אני לא מכיר את האורגניזם המכני של הטרקטור, אני לא אצליח תקן. אני גם לא אכיר את הרכיב הפגוע, את הרכיב המקולקל, שאותו צריך להחליף, אותו צריך להיטיב ולתקן. אני לא יודע. לפעמים, אני נותן משקל לרכיב מסוים, שהוא לא מספיק חשוב בהנעת הטרקטור. כן? למרות שאני מתקן אותו, עדיין לא הצלחתי להדליק את הטרקטור, לתקן אותו. זאת אומרת, שאני רוצה באמת להפעיל מערכת, אני צריך להכיר את ההיררכיה, את מערכת היחסים בין הכוחות הפנימיים. א', יפה, א', להכיר כל רכיב בשמו, ב', להכיר את יחסי הגומלין בין הרכיבים השונים. אנחנו נסתפק בהגדרה הזו כרגע, לא אסבך את העניינים יותר, אבל זה העיקר. כלומר, להכיר כל רכיב בשמו ותפקידו, ולהכיר את יחסי הגומלין בין הרכיבים השונים. כשמדובר בתורת הנפש, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה הרב אומר לנו את זה? עכשיו אנחנו רוצים למקם את כוח הכרת הטובה בתוך הנפש. לדעת את ערכו, את מספרו הסגולי. מה כוחו? מה ערכו? יש איברים בגוף שגם אם הם יתלשו מאיתנו, נוכל להמשיך לחיות. זה נקרא איברים שאין הנשמה תלויה בהם. יש איברים לעומת זה שהנשמה תלויה בהם. שאם יחסרו בגופנו, לא נוכל להמשיך לחיות. לב, מוח, במקרים רבים, איברים אחרים, שאם ניטלים מאיתנו, כן, יכולים להשפיע מאוד לרעה על מצב הבריאות שלנו. מצבים מסוימים, אדם רופף בבריאותו, אפילו איבר פריפרי, שולי, יכול להשפיע על חייו של האדם. אבל ככלל, חז"ל קראו, הגדירו את האיברים בשתי השמות המרכזיים. איברים שהנשמה תלויה בהם, שחיות האדם תלויה בקיומם, במציאותם, ושנייה, ואיברים שאין שם התלייה. כשאנחנו באים לדון בתורת הנפש, בכוחות המשחקים בתוכנו, שהקדוש ברוך הוא ברא איתנו איתם, אותנו איתם, שאנחנו באים לדון על בריאות הנפש, על התנהלות הנפש באופן תקין, אנחנו חייבים לברר איזה כוחות נמצאים בתוכנו, ומה המשקלם של הכוחות. מה המשקלם? כי אם יחסר כוח אחד בתוך הנפש, עוד שיהיה קיים הכוח הזה, אבל הדיודה הזאת, המוליך הזה, לא יהיה בכוח המצטרך, כבר הפרענו את המשכת הכוח מן הנשמה אל החיים, אל הרצון, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הנשמה כבר היא פיסחת, אין לה את הרגליים, אין לה את הקישור לארץ. הכוח המוביל אותה, שאמור להוביל אותה, אחד הצינורות, אחד העורקים שאמורים להוביל את הדם, רענן, הטרי, מן הנשמה, הוא פשוט סתום או חסום. הוא לא מספיק חזק, השריר לא מספיק חזק כדי לעשות את הפעולה של ההמשכה. יש שרירים טבעתיים שעניינם, כן, חלקם סוגרים ואוטמים, חלקם על ידי הטבעתיות יוצרים תנועה, כמו השריר הטבעתי של התולעת, שעל ידי הטבעתיות היא מתקדמת. כל מידה זה שריר טבעתי, מוליך, שעל ידי התנועה הוא בעצם קולה את האור, הוא קולה את הכוח החיים של הנשמה, אבל זה לא קליעה משתקת, אלא זה קליעה שהיא דוחפת אל המציאות, כמו הפעימה של הלב. פעימות הלב זה כוח סוגר, אבל הוא דוחף, הוא דוחף. כל מידה היא שריר טבעתי דוחף. מה? את הכוח שנכנס בגבולו. השרירים הטבעתיים של המעי הגס, הם דוחפים את הפסולת מחוץ לגוף. השרירים הטבעתיים של, כן, מערכת השתן, חילה עם כבודכם, כן, כבוד המקום, הם דוחפים אותו החוצה. השרירים האלה נחלשים, הכל נשאר בתוך המערכת. מה צריך קטטר? מה? המידות, הם שריר טבעתי כזה. כל מידה היא מוכשרת לכלוא חלק מן האור הנשמתי, אבל הפלא העצום שהמידה דוחפת את האור הזה אל מערכות הרצון, אל המעשים. זה דבר מופלא. מידה חלשה היא שריר טבעתי חלש. היא לא מצליחה לכלוא את האור. שלא לדבר על מידות רעות שהן עושות את הפעולה ההפוכה. הן מאבות שרירים טבעתיים של הרע. הן מערכים את הרע בתוכם ודוחפים אותו אל תוך המציאות. כן? הן דוחפים את הביוב, כן? אל תוך המציאות ברשות הרבים. זה דבר אחר, זה דבר חמור. אנחנו כרגע מדברים על המידות הטובות. כן? אומר לנו הרב, שאם אנחנו לא נכיר ולא נדע את משקלם של המידות, ומתוך ההיכרות האינטימית והקרובה הזו, עם ערכה של כל מידה ומידה, ניגש לטפל בהן, לחזק את הצריך חיזוק, לשים במרכז את המידה שהיא מרכזית יותר, את המידה השולית לשים במקומה. אם לא נעשה את הפעולה של הבירור, לא ייסגר מעגל. בשפה המכנית, לא ייסגר מעגל. או סגירת המעגל לא תהיה מספיק חזקה, יהיו קצרים, יהיו נגיעות, כן? אנחנו מכירים מנורה שכבד ונדלקת, כן? אין מגע רציף, כן? לפעמים המנורה היא ככה מגמגמת. אז אנחנו עולים על כיסא ומבריגים טוב יותר, כדי שהמגע יהיה יותר רציף, לסגור מעגל. נכון? זה דבר גם פה. ברגע שלא ניתן למידת הכרת הטובה את מקומה הנכון בתוך הנפש, שנתייחס אליה כאל מידה שטחית, או לפעמים אפילו כאל מידה מגונה. הכרת טובה, מה פתאום? ואין מקום להכרת טובה. ממילא לא נסגר מעגל בתוך נפשנו, ממילא נפשנו היא לא משכן שיכול להכיל את השכינה. כן? כבר שכינה לא יכולה להתגלות בתוך המשכן הרעוע הזה. שמידת הכרת טובה לא תופסת בו את המקום המרכזי שלה. כן.
לא סתם הוריד את...
ברוך אתה, אדוני אלוהים לך, עולם שהכל נהיה ברוך.
אמן. לא סתם הוריד את מידת שנות חיינו, כמו שאנחנו רואים בבראשית, עקב הזיכרון שיש לנו. על ידי מחיקת זיכרון, אדם שעושה את זה, חייב הרבה יותר טובים. הוא לא מחזיק בתוכו טינה, ותמיד כדאי להיות בתוך המעגל, ואדם שמצליח להבין בין יציאה מהמעגל על ידי מעשה כלשהו, אז הוא עלול ליפול.
מצוין.
שאנחנו ביחד, אדיר.
נכון.
אדיר.
זה חוויות מהשבת. כן, אז בואו רגע נחזור. אני קורא את המשפט הזה עוד פעם אחת, נבין אותו טוב יותר בהקשר של הדברים שאמרתי. יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח, בין בנפש בין בעולם, ביושר על מכונו, ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. עד לכאן. האלוקים עשה את האדם ישר, את האדם והעולם ישר, במילו הכוחות והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל. אין לנו טענה לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות עם כל הסדרים הטובים. אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מעגלים שאינם סגורים, אם אנחנו רואים מעגלים שחסרים בהם חוליות, לא מעט השם זה היה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שולחן ארוך בכל, מכל, כל. הן מבחינה פיזית. עכשיו, לא מדבר כרגע לכל מיני מקרים כאלו ואחרים, של אנשים שנולדו עם חסרונות כאלו. נעזוב את זה כרגע. זה לא המקום לשאול את הקושיות האלה. אנחנו מדברים על כללו של העולם, כמו שכותב בספר החינוך, כמדומני שמביא בשם הרמב״ם, שאין מקום לדון אל יוצאים מן הכלל ולחשוב שבזה אנחנו נבין את הכלל. הכלל הוא בריא, כלל המציאות היא בריאה, כלל המציאות היא נבריאה באופן, כן, שיש בה די ויותר כדי לחיות את החיים בצורה טובה. אין בחינה פיזית, אין בחינה נפשית. היוצאים מן הכלל יש להם מקום. גם יוצא מן הכלל, הוא שייך לאיזשהו סדר, אבל הוא לא הסדר הרגיל, מה שנקרא הסדר שבניסים. גם הניסים הוא חלק מהסדר, גם האקראיות, הפיזיקאים מבינים את זה היום, בכל החוקי הכאוס, שגם הכאוס, גם חוסר הסדר בתוך הפיזיקה, זה חלק מסדר מאוד מאוד עליון. זה ודאי. ואנחנו לא מדברים כרגע על הסדרים בתוך הכאוס. בוא הרב מדבר על הסדרים הפשוטים והרגילים. אלוקים עשה את האדם ישר, ברוך השם, השם מזורחת, כן? ברוך השם, יש אוויר לנשום, יש מים לשתות, בסדר גמור. לא מדבר עכשיו מה שקרה אחרי שהאדם הופיע, כן? אחרי שהאדם הופיע, והתחיל לפעול בבחירתו החופשית, כן? שהחטא המתועד הראשון בספרות התנ"ך, כן? בתנ"ך זה חטא אדם הראשון. ברגע שהאדם הופיע, כן? הוא התחיל לנקב חורים באוזון, הוא התחיל לפרוע את הסדרים האלוקיים. אב טיפוס של פריעת הסדרים זה פרעו, לכן הוא גם קרוי כך, אבל הפרעוניות בכללה זה פגיעה בחוקיות. זה פגיעה בחוקיות פיזית, שעל כן צריך לשוב בתשובה גופנית, לחזור לחוקי הגוף, אומר הרב בורות התשובה. זו פגיעה בחוקיות נפשית טבעית, מה שנקרא מוסר כליות ודרך ארץ הקודמת בתורה, לתורה. זה פגיעה בחוקיות שהיא מעל דרך ארץ, כן? מה שנקרא תשובה שכלית, לשוב לחוקי החיים היותר עליונים, המוסרים יותר גבוהים. כן, בסדר, האדם פוגע, אבל ריבונו של עולם מצידו, בשעה שבראו, הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוליכו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי שבראתי כמה נעים הם, ומשובחים, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. זה קריאת הכיוון של ריבונו של עולם לאדם. זה השיח שיש בין ריבונו של עולם לאדם. ראה מעשי שבראתי כמה נעים ומשובחים. תן דעתך, תתעמק, תתבונן, תבין את סוד נשמתך, כדי שלא תקלקל ותחריב את מעשה. אבל ריבונו של עולם מצידו, ברוך השם. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מה אתה רוצה מריבונו של עולם? יש כאלה באים בטענות, תסתכל איך העולם נראה. הקברנית נרדם בירכתי הספינה. מה אתה רוצה מריבונו של עולם? הוא נותן לך בחירה חופשית. שהוא לא נותן לך בחירה חופשית, אתה מקטר שאין לך בחירה. שהוא נותן לך בחירה חופשית, אתה מקטר על זה שהעולם מקולקל. אולי תחליט. אתה רוצה בחירה חופשית או לא? אני רוצה את שני הדברים. אז תשתמש בבחירה החופשית שלך כדי לגלות את רצונו. אז העולם יהיה נפלא. אבל אם אתה משתמש בבחירה החופשית כדי ללכת נגד רצונו, מה הפלא שהעולם נראה כפי שהוא נראה? מה הפלא שאתה על הג'אנטים בשולי הדרך של מדבר החיים? מה הפלא? הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ואת העולם ישר. במילוא הכוחות והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל. והמבטל, שוב, יש פה קריאה אלינו, המבטל, קריאה אל כל אחד ואחד מאיתנו, והמבטל, המפריע, המשבש, המקלקל את הסדרים, והמבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך. עם הטרקטור ניתנו הוראות הפעלה, עם הטרקטור ניתן גם הספרון אב הקרס, שמראה סרטוטים של המעגלים החשמליים. את הכל אנחנו מקבלים עם הרכב, את הספרון העבה ואת הספרון הדק, יש שם הוראות הפעלה, יש שם את כל סדר הטיפולים הרצויים והמוכרחים. קדימה, תתחיל לעבוד על פי הרעות. ואל תתפלא, אם הרכב שלך לא גומר 50,000 קילומטר, וכבר יש לו סיבוכים ומחלות גריאטריות. אל תתפלא. אתה צריך להסתכל לאותיות הקטנות שבתוך הספר העבה. עד היום לא פתחתי אותה בתוך הטויוטה. בסדר.
אשרינו שזכינו לגדול לעולם כזה נפלא ש...
במילוא הכוחות והאמצעים. שימו לב, רבותיי, להוצאנו להיטיב ולהסכים, והמבטל את הסדר. הנמשך מהנהגתו התברך. כן, אנחנו צריכים להקשיב טוב טוב, והזנתה לכל מצוותיו. מהנהגתו התברך, שהוא גילה לנו אותה בתורה ובמצוות. והמבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומהרס. הוא כבר לא ידע לקשר את הכוחות יפה זה בזה. הוא כבר לא ידע מה יש בתוך תוכו. התורה מספרת לנו, התורה שבכתב, תורה שבעל פה, היא מבררת לנו בעצם את הסוד הגדול, כן, של המפה אילמת. אנחנו נמצאים בתוך מפה אילמת. האדם נמצא מול מפה אילמת, שהוא לא יודע מהו הר ומהו גבע, מה תכסית ומה תבלית, כן? מה נחל ומה נהר, מה בור ומה שלולית, הוא לא יודע. והתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מלמד אותנו על עצמנו. איפה יש בור, מידת הגאווה? איפה יש גבע? איפה יש הר עד לב השמיים, נשמה אלוקית שנתת בי? איפה יש יצר טוב, איפה יש יצר טוב. אדם שלא עוקב אחרי גילוי רצונו יתברך, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הרי הוא מחריב ומערס. הוא לא בתוך התמונה, הוא לא בתוך המשחק, הוא לא מכיר את כללי המשחק. חז"ל אמרו את זה בפשטות. התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. למה? כי תאווה, קנאה וכבוד, זה הפך. כללי המשחק האלוקיים. אתה לא חלק מן המשחק. כאילו שיחקת כדורסל עם הרגל. כאילו שיחקת כדורגל עם היד. מוצאים לך כרטיס צהוב, אחרי זה יש עוד איזה צבע ביניים. איך זה הולך? צהוב ואדום, לא? זהו. מוצאים לך צהוב, משתקים עליך בפנים זוהמות, אחרי זה אתה עוד פעם עושה עם היד, כרטיס אדום, שבע ספסל. עבירה אחת, שתיים, שלוש, אופ, החוצה. כמה זה? כדורסל זה ארבע, לא זוכר בדיוק, חמש, ארבע, כן, חמש. צריך להבין, כשאנחנו לא מתאים אוזן, להקשיב טוב טוב לרצונו להתברך. מהם האופנים שבו הוא רוצה להתגלות בתוך נפשנו? בעולם בכלל, שאין האזנה לכל מצוותיו, ממילא אנחנו מבטלים את הסדרים הטובים. רצונו לא נמשך אל תוך נפשנו, לא נמשך אל תוך המציאות. המעיין היוצא מעדן לא משקה את הגן. יש סתימת עורקים. הלאה. הרי הוא מחריב ומהרס, כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו. הגוף הוא צריך תנועה מסוימת, הגוף דורש מאיתנו להניע אותו, כן? בכמות כזו, כן? או אחרת, אנחנו צריכים לתת לו את זה. הצורך לנוע זה חוק אלוקי. הצורך להניע את הגוף, כך וכך, מטרים, קילומטרים ביום, תלוי בכל אדם ואדם, זה צורך פיזי, זה חוק אלוקי שהוטבע בתוך הגוף. והחוק הזה עושה את שלא ודורש מאיתנו להביע אותו. תראו אצל ילדים, אנחנו רואים את זה באופן פשוט, שלא לדבר אצל חיות, תסתכלו את החיות, איך הן, כן, קופצות להם. זה מאוד טבעי שמה, אבל אפילו ילדים. ראיתי מחקר שמשווה בין משחקי ילדים למשחקי חיות. מישהו ראה פעם את המחקר הזה? שמשווה בין משחקי ילדים למשחקי חיות. ומראים שהמשחקים של הילדים זה מגבילה פלאית למשחקי החיות. גורי עריות שמשחקים. המיומנויות שהם קונים במשחקים זה מיומנויות של ילדים קונים במשחקיהם. זה מחקר מרהיב, מרתק מאוד שעשו. לא זוכר אם זה ה-BBC, לא זוכר בדיוק. בכל אופן ראיתי זה פעם, ב-National Geographic. ממש מעניין. אבל זה חוקים פיזיים ונפשיים שמבטאים את עצמם בהנעת הגוף. יש משחקים חברתיים, יש משחקים של מיומנויות מלחמה והישרדות, יש משחקים של פן והנאה, פלאי פלאים, כל מיני. והכל פועל אצל ילדים עד גיל מסוים. בגיל מסוים כבר מתחילים לשבת בזולה ולשן הרגילות, מתחילים כבר להיות כבדים כמו, אבל עד גיל מסוים, הם הרבה יותר מהירים וזריזים מההורים, ההורים כבר כבדים, קשה, כן, משהו משהו. אבל זה חוקים פיזיים, שהם דורשים את תנועתם. כמו מי שעושק, אומר הרב, ברגע שאדם לא שם לב לצרכים הנפשיים האלו, לא נותן להם את הביטוי שלהם, זה כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו. כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס, ולא יזוז ממקומו ולא יזיז איבריו. מקופל כפנקס, הכוונה היא שכל האיברים שלו נמצאים במצב של כמו שסוגרים מניפה. כן, יש מניפה, סוגרים אותה, אז הכל נמצא אחד על השני. כן, זה נקרא מקופל כפנקס. כן, אין את הפריסה. הפריסה הוא מצב שמאפשר פעילות. כל חוליה נמצאת במקומה, זה נקרא פריסה. אבל ברגע שסוגרים, כן, אז זה מראה שזה מצב שביטה, זה מצב של אוף. זה המצב הפנקסי, מצב של אוף, לעומת מצב של און. כן, כמו התרנגול שפורס את את הזנב שלו, הטווס, כן? מרהיב, רואים תמונה כללית, שלמה, הרמונית, הכל משולב יפה, אחד בשני, ממש רואים תמונה מול עיניים. לעומת הפנקס שהוא סגור ולא מאפשר לנו לראות דבר הרמוני, דבר שלם. זה הכוונה הפנקס כאן. כן, הקופל כפנקס ולא יזיז ממקומו, לא יזוז ממקומו ולא יזיז איבריו, שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף. כן? מבטל בזה חיות הגוף. כן? איבר שהוא לא פועל את פעולתו, אין לו כוח המשכה של החיים מן הלב אל האיברים. אין לו כוח המשכה. כן? הגוף צריך להיות פעיל כדי לקבל את החיים. צריך להיות פעיל כדי לקבל את החיים. בזה שהוא פעיל, הכלי הוא שלם. צריך להבין, היד היא איבר, הוא כלי. הכלי הזה, כדי שהוא יהיה כלי שלם, כמו הכוס. הכוס הוא כלי שתפקידו ויעודו זה לקבל בתוכו נוזל. אבל אם יהיה פה חור, הנוזל יצא החוצה. אם החור יהיה פה למעלה, אני יכול למזוג עד לכאן. אם החור הוא כאן, זה יתחיל לזול כבר מתחילת המזיגה. כן? אבל הכלי הזה כבר לא מסוגל לקבל את השפע. השפע זה המים. בענייננו, השפע זה כוח החיים. בין נאמר כוח החיים הנשמתי, בין נאמר הפיזי שבא מן הלב, הוא לא יכול. כוח החיים לא יכול להתקבל בכלי פגום. אז אם היד לא עושה את התנועה, אפשר לראות זה, אתה שוכב על היד. אתה מרגיש פה איזה מין נמלים מהלכות בפנים, כמו איזה זרם. היד משותקת, חצי משותקת. היא כבר לא זזה כמו שצריך. אם היית בתוך ארון סגור, בלי אור שמש, במשך 5 שעות, אתה תצא החוצה, עד שהעיניים יסתגלו מחדש לאור השמש, זה יכול לקחת שעות. ואם היית 2.5 ו-3, כמו סיפורים נוראים שמספרים בשואה, לאנשים שהיו בתוך ארון סגורים במשך שנים, יצאו משם אחרי זה, התעברו. האיבר הזה לא עושה את הפעולה שלו. כן? אותו דבר זה איבר נפשי. האיברים הנפשי, מידת החסד, זה איבר נפשי. שאם האדם לא משתמש במידת החסד, לא מגיש את הכלי הזה לנשמה, הנשמה היא בעלת חסד. והיא רוצה להתבטא. איך היא מתבטא? דרך מידת החסד, זה הכלי שדרכו היא מתבטאת. אבל אם הכלי הזה לא מורגל לזוז, לעשות התעמלות בוקר, פתחת את היום בעשייה של חסד, הערת פנים, בסבר פנים יפות, כן? אמרת שלום לזולת, עשית למענה משהו, הקשבת לו, אפילו הערת פנים זה חסד. הערת פנים זה הכנסת אורחים. זה הכנסת אורחים. אנחנו יודעים את זה מעצמנו. שאנחנו מאוד זקוקים שיקבלו אותנו, כן? שהזולת יקבל אותנו אל תוך עולמו. הערת פנים ואמירת שלום זה אמירה, כאילו אני אומר, אתה רצוי בעולמי. הרגשתי בך. שמתי לב לנוכחותך. ולא רק ששמתי לב לנוכחותך. נוכחותך גרמה לי להאיר פנים. איזה כיף זה. לי זה כיף. מה אכפת לכם להודות בזה? זה יופי חסד. אז אתה פותח את היום במעשה של חסד פשוט ביותר. יש לנו הזדמנויות אינסוף. אתה מאפשר לכלי הנפשי הזה בעצם להכיל את הנשמה. ואז היא מתגלה בשפע גדול בתוך הכלי, וברגע שהכלי מתמלא, כן? נשמה זורמת בתוכו, ואדם מרגיש את קורת הרוח ממעשה החסד, הדבר הזה בעצמו גורם לרצון אז לעשות עוד חסד. זה מעגל בלתי פוסק, ומידת החסד מעוררת המידות האחרות שהן בנותיה ובנות בנותיה, כי הרי כל המצוות כולם וכל המידות קשורות זו בזו, והנפש היא אחת. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה דינמיקה מופלאה מתרחשת, איזה אפקט פרפר מתרחש בתוך הנפש, כאשר מידה אחת קמה לתחייה, מתעוררת, כל שכן מידת החסד, זה יוצר דינמיקה מופלאה, כל הנפש מתרוננת, אז ירננו עצי היער, כן? אז נכון, לא תמיד זה קורה ברגע אחד, אני מתאר את זה כאילו זה קורה ברגע אחד, הערתי פנים רגע אחד, אז כל הנפש כבר קמה לתחייה. נכון, נכון, לפעמים זה לוקח זמן, כי מי יודע כמה ערימות פסולת יש בתוך הנפש, שאותן צריך לפנות עד שמידת החסד תוכל לחולל את האפקט המדהים הזה, את הצונמי האדיר הזה, כן, של כוחות הנפש, מי יודע? אבל אי אפשר להכחיש את העובדה שמעשה אחד כזה, יש בו הרבה טובה, נותן לנו הרגשה טובה, נותן לנו הרגשה של זכות, של זכות, הרגשה של טעם ומשמעות לחיים, ומזה יכול להתפתח דברים נפלאים. אבל אם אדם לא משתמש בכוחות האלו, אז הוא מגדל קרס במובן הנפשי. הוא מגדל קרס במובן הנפשי. יש שאלות, חבריה? שרוצה להעיר משהו, אני רוצה להגיד משהו.
מאוד מעניין.
בסדר.
לראות איך לשקוט
לעץ
כל הזמן,
גנופים, זה... אנחנו משתמשים הרבה במשלים. אנחנו משתמשים הרבה במשלים כדי להראות עד כמה החוקיות הזו היא שכיחה ומוכרת לנו. אני לא סתם אביא את הדוגמאות של המשלים, כי אני יודע שבמישור של המשלים אף אחד מכם לא יחלוק עליי. אי אפשר שלא להודות בכך. אבל תבינו, אם יש משל, יש נמשל. אם לא היה נמשל, לא היה משל. כי המשל הוא חי מכוחו של הנמשל. אז אם עודנו בספרון אב הקרס של הטויוטה, בוא נודה בספרון אב הקרס של הנפש. הרי זה קל וחומר, כן? המשל מצביע על קיומו של נמשל. המשל הוא נקודת אחיזה שבאמצעותו אנחנו מטפסים אל תוך עולם הנמשל. ואנחנו מגלים את הנמשל הזה, כרגע אנחנו שואפים לגלות את הנמשל הזה במישור הנפשי. לזהות שם את המערכת, לזהות שם את הקונסטרוקציה, את המבניות, את השיטתיות והסדר, שהיא נמסרה לנו, לבחירה החופשית שלנו, כדי להשתמש בנכון. ואת המשמעות העצומה שיש לשימוש הנכון או לשימוש שאינו נכון, כפי שאנחנו רואים כאן. כן? כמו שישכב תמיד מקופל כפנקס, ולא יזוז ממקומו, ולא יזיז עבריו, שבוודאי יבטל בזה, התנהגות קלוקלת כזו, יבטל בזה חיות הגוף. כמו כן, מי שמונע את נפשו, מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנה את חוקה, ומוכרחת להתקלקל. כן? כמו שאמרנו, אם אתה לא נותן למידה להתגלות, אם אתה לא מפעיל את שריר החסד, אם אתה לא מפעיל את שריר הענווה, אם אתה לא מפעיל את שריר הסובלנות, אם אתה לא מפעיל את שריר הכרת הטובה, הנפש מתקלקלת. מה קורה שאתה לא מפעיל את שריר הכרת הטובה? הרבור ריק, הכרה טובה אין בו, כפיות טובה יש בו. אין מצב של ריק. ברגע שכוח חיובי לא פועל בתוך הנפש, תכף ומיד, שעיה יוקת שער. מה זה שעיה יוקת שער? כתוב שאסור להיות, כתוב שאסור להיכנס לחורבה. במסכת ברכות, אתם מכירים את זה, כל מי שהתחיל ללמוד את הגמרא, מן הסתם הגיע לעמוד ב', כן? אז יודע את מה שהגמרא אומרת שם, ביחס לאיסור להיכנס לחורבה. אחד הסיבות שאסור להיכנס לחורבה זה מפני המזיקים. למה? כי זה מקום שומם, כגון שהחורבה נמצאת בדברה, היא נמצאת בשדה, בשדה שומם. מקום שהוא שומם, שאין בו בני אדם, יש בו מזיקים. ככלל אמרו שבארץ ישראל אין שדים, רק בגלות יש שדים. לא זוכר מי אמר את זה, נדמה לי הרמב״ם, לא זוכר בדיוק מי אמר. הגלות זה מקום שומם. שם מתפתחים שדים. בארץ ישראל אין שדים. אבל צריך להבין, במקום שאין גורם אנושי פעיל, יוצר. במקום שנשמת האדם לא מתגלית, שמה יש מזיקים. במקום שאין הופעה של הכרת טובה, במקום שאין נפש פעילה שפועמת מספיק את הפעולות החיוביות שלה, כל הסיכויים שימצאו שם מזיקים. ומי הם המזיקים? מי הם המזיקים? גאווה, חוסר סובלנות, קנאה, שנאה, בטלנות. כל הדברים האלו הם תוצאה ותולדה ישירה של היעדר פעילות מוסרית מספקת של הנפש. שאנחנו מוצאים בקרבנו טינה, צרות עין, פחד, אנחנו צריכים לדעת. לא עשינו התעמלות. לא עשינו התעמלות מספקת. צריך להתעמל. צריך לחזק את כוחות הנפש. ולאט לאט התפנו מתוכנו המידות השליליות האלו. שבע קליפות של כנען. שבע הקליפות, כן? שהן כוללות את כל המידות הרעות. יש ביטוי גם בתרבות אומות העולם שנקרא שבע החטאים. מישהו זוכר לצטט אותם את שבע החטאים? יש בטרמינולוגיה של חוכמת יוון, לא זוכר בדיוק. יש מה שנקרא שבע החטאים, כן? זה גאווה, זה גאווה, זה עצלות. מישהו זוכר את השבע? מונים שבע, כן? אומות העולם, התרבות הקלאסית של אומות העולם. יש את העניין של שבע החטאים, כן? בכל אופן, מתחילים להתפתח החטאים האלו. ודאי שיבטל. בזה חיות הגוף. כן, מי שמונע את נפשו מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנו את חוקה, הוא מוכרחת להתקלקל. ולפי ערך הפעולה וחזקתה, עכשיו השאלה, איזה פעולה אתה מונע? ככל שאתה מונע פעילות יותר קריטית, כן? אם אתה מונע אכילה, אפשר להתקיים יותר ימים מאשר אם אתה מונע שתייה. כן? וגם שתייה אפשר להתקיים יותר מאשר אם אתה מונע נשימה. אם אתה מונע נשימה, יש אחד, היה לי ידע, זוכר שהיה איזה מישהו שהיה יורד מתחת למים של הכנרת, נשאר שם 2.5 דקות. נו, 2.5 דקות. גם הוא לא יכול אחרי 2.5 דקות, ויוצא משם, כמעט מת, ויוצא משם, כמעט מת. 2.5 דקות. 2.35, הוא כבר מת. נגמר הסיפור.
לא מת.
מה?
לא מת.
מה לא מת?
כי אם הוא יצא ויקבל את הטיפול הנכון שאנחנו קוראים לו ABC,
בסדר, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, טיפול נכון.
לא.
אבל אתם מבינים את הרעיון, רבותיי. אז באכילה, בהיעדר אכילה, אפשר להתקיים יותר מאשר בהיעדר שתייה. בהיעדר שתייה, אפשר להתקיים יותר מאשר בהיעדר נשימה. עכשיו, תלוי אם כן, איזה פעולה אתה מונע. והרב מכין אותנו לפיצוץ הגדול. להבין איזה נזק נגרם כאשר אנחנו מונעים את הפעילות החיונית והמוכרחת של כוח הכרת הטובה. זה כל החידוש? אני דווקא חי לא רע בלי הכרת טובה. מתי לאחרונה הכרתי טובה מעומק הלב לפלוני אלמוני? רב קוק, אתה רוצה עכשיו לבוא ולהביל אותנו פה. הכרת הטובה זה דומה לנשימה. כמה זמן אתה יכול להתקיים בלי הכרת טובה? 2.30? 2 דקות ו-30 שניות? לא דווקא אני יכול להתקיים בלי הכרת טובה. ימים, חודשים, וגם שנים. אני אגואיסט לא קטן, שלא מרבה להכיר טובה. והנה אני חי לפניכם כהיום הזה. כולכם חיים היום. יש לי בית יפה, ויש לי משכורת נאה, כן? וזיווי מבהיק. הנה, ברוך השם, ככה הוא יגיד לך אותו אדם. אני חי. תדע לך שאתה חי מת. זה דבר הכי נורא. לא נרחיב איזה דיבור כרגע, כי לא הגיע זמנו של הדבר, כן? מי שרוצה ירחיב בזה ויראה דברי המכתב מאליהו, בקרח ב' נקרא, הפרק נקרא הכרת הטובה. שם הוא מרחיב בעניין הזה, ומראה את מותו של האדם בעולם הזה ובעולם הבא, בלי הכרת טובה. ואפשר להבחין, כשאדם לומד את הדברים האלה לעומק, הוא יכול להבחין שהוא מת. הוא יכול להבחין שהוא, למרות שהוא הולך על שתי רגליים, זה נקרא רשעים בחיים קוראים מתים. אפשר ממש לחוש את המוות הזה, את המוות המוסרי. ממה אתה חי? אבל אתה חי. אתה הולך על שתי רגליים. ממה אתה חי? אתה שואב את החיות ממקום אחר. את החיות אתה שואב ממקום אחר. זה חיות לא אמיתית. לא אמיתית. ככל שיש לנו יותר הכרה טובה, אנחנו יותר חיים. ככל שיש פחות יותר הכרה טובה, פחות חיים. פחות חיים. בוא נראה את זה בפנים. כן, מי שמונע את נפשו מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא שק מן התחוקה המוכחת להתקלקל. ולפי ערך הפעולה וחזקתה, הרי הוא יאללה, לפי המשך ההכרה השלימה, כלומר, ככל שהפעולה, כן, ככל שהפעולה המדוברת היא פעולה יותר אמיתית וחיונית, לפי ההכרה האמיתית, כלומר, לפי הכרת התורה, לפי חוכמת השם, לפי מה שהשם יודע מה הוא טוב ומה הוא רע, לפי מה שהוא קובע, לא לפי מה שבני אדם קובעים, לפי מה שהשם יודע מה הוא טוב ומה הוא רע, זה נקרא הכרה שלמה, כן יהיה ההזק במניעתו. כך ההזק שיגרם כתוצאה ממניעת הפעולה הזו, יהיה הזק יותר גדול. כן? כל התורה בנויה גם כן, על פי סוד ההמשך לעניין הנפש. כל התורה כולה זה המשכת החוכמה האלוקית אל האדם, לפי מה שהשם יודע שהוא טוב. כל התורה כולה. זה מה שהוא אומר. סוד ההמשך לעניין הנפש, כפי מה שיוצרה יודע, עניינה וכוספה, ראוי באמיתת החוכמה. אז אנחנו צריכים לראות איפה התורה, היינו, המשך החוכמה האלוקית, כן? התורה היא המשך, המשכת החוכמה האלוקית אל הבריות. אנחנו צריכים לראות בתוך התורה איפה משובצת הכרת הטובה. מה מרכזיותה? מה מקומה? איפה מופיעה? מי בראשית? לעיני כל ישראל. ניקח את כל המסה האלוקית הזו, שנקראת חומש, ונראה איפה משובצת הכרת הטובה. נזהה את המיקום שלה. ככל שהמחצה בזה יופיע בצורה עשירה יותר, נדע שהוא יותר מרכזי. כן? זה בעצם מה שנגזר מתוך דברי הרב. התורה כולה היא ההמשך לעניין הנפש, כפי מה שיוצרה יודע עניינה וכוספה, הראוי באמיתת החוכמה. נראה. ואז פתאום נזהה את העובדה שמשה רבינו לא מכה את היאור, וגם לא את החול. אז נשאל את עצמנו למה. יבואו חז"ל לעזרתנו ויאמרו לנו כי החול הגן על משה ולכן הוא צריך להכיר לו טובה. כי היאור הגן על משה. אבל רגע, הוא הגן עליו שהוא היה חסר הכרה לחלוטין. הוא היה תינוק שלא יודע משמאלו וימינו. החול זה סיפור אחר. בתוך החול הוא טמן את המצרי. אבל גם פה אפשר להקשור תושייה. בסדר, עכשיו יתקדש שמו של החול על ידי ההכאה שלו. אז מה הבעיה? נכון שהחול הגן עליי, אבל על ידי ההכאת החול יתקדש שמו יתברך, מה הבעיה? לא הבנת מה זה הכרת הטובה. כוח הכרת הטובה הוא כל כך חזק שאסור לפגוע בו, אסור לשחק איתו, אפילו שמדובר בגורם שאתה צריך להכיר לו טובה, למרות שבאותו הזמן אתה היית תינוק, למרות שהחול עכשיו על ידי הכרתו התקדש עם שמיים. כוח הכרת הטובה הוא כל כך עדין, כל כך עדין, שצריך לשמור עליו מכל משמר. אתה לא תקה את החול, צריך להקות את החול, ודאי צריך להקות את החול, אבל לא אתה. כי יש לך חשבון עמוק עם החול, חשבון של הכרת טובה, עדין, אתה לא תקה, מישהו אחר יקה אותו, מישהו אחר יקה את היאור. אז הנה נפגשנו. עם סיפור בתורה, שגנוז בו לימוד עצום על הכרת הטובה, אבל זה לא הדבר היחידי. עשרות מקומות, עשרות מקומות. תקישו באינטרנט, הכרת טובה בתורה, תקבלו איזה 1,000 דפים יפתחו לכם, משהו כזה, בערך. אז זו, כמה דפים פתחו בהכרת טובה? הכרת הטוב, הכרת טובה, תחליטו איך להיית את זה, איך לכתוב את זה, לא משנה. כן? נמצאו בערך הנתון, 1,000 דפים, משהו כזה. ויביאו לכם מאמרים של הר עציון ואור עציון ובית אל ומכון מאיר. מלא דפים פתחו לכם בהכרת טובה. הראוי במידת החוכמה, כן. הכוח של הכרת טובה. אחרי האמירות הכלליות שהרב אמר לנו עד הנה, הקדמות חשובות ביותר, כן? עקרון האורגניות שבכוחות הנפש, ההכרח הגדול להשתמש בכוחות, להכיר כל כוח בפני עצמו ולהקפיד על יחסי גומלין. אחרי כל ההקדמות האלו שנתן לנו כאן, הרב מתמקד בכוח המסוים שעליו הוא רוצה לדבר. והוא יברר אותו בשני בחינותיו ושני מדרגותיו, כוח הכרת הטובה ושני מדרגותיו. כן, מדרגה הנמוכה והבסיסית יותר, והמדרגה העילאית של עובדי השם העליונים. הכוח של הכרת הטובה הוא כוח גדול בנפש. כן. למה הוא כוח גדול בנפש? בפשטות. להכיר טובה לריבונו של עולם, להכיר טובה לריבונו של עולם, פירוש הדבר, זה להכיר שאני נצרך, אני משיג מזה את כוח הכניעה והעבדות. אם הייתי מפסיק בזה, זה מספיק. זה מספיק. אפשר להוסיף עוד ועוד. אבל כוח הכרת הטובה, זה נקרא אסיר תודה. אתם יודעים שיש כאלו שלא רוצים להכיר טובה, מכיוון שבזה הם מרגישים שהם יהיו צריכים להיות אסירי תודה לזולת המיטיב? יש אנשים שלא רוצים לקבל טובות בגלל זה. הם לא רוצים להיות אסירי טובה. הגאווה לא נותנת להם להרגיש שהם נזקקים לזולת. הם מקבלים מנו חוכמה, הם מקבלים מנו כסף, לא רוצים. חלילה להגיע להרגשה של ענווה, שאני נזקק, אני רוצה להרגיש על הגובה. לא נזקק לאיש, אפילו לריבונו של עולם אני לא נזקק. כוח הכרת הטובה הוא הכוח שדרכו אני מכשיר בי את יכולת או את מידת העבדות. עבדים אתם לשם. הזיהוי שיש מיטיב, הזיהוי שהטובה באה ממנו, הזיהוי שאני חסר אונים, הזיהוי שאני מסתובב עם כזה בטן של חסרונות שאף אחד מהם לא יכולה להתמלות אילולי השמש זורחת כל בוקר, אילולי הקדוש ברוך הוא ברא בי את חוקי הנשימה, שרעפת, ריאות. אם אני לא מתעורר להבין שהטוב האלוקי בעצם ברא חוקי מציאות שבאמצעותם אני יכול לנשום, אני יכול לאכול, וממן להכיר לו טובה על זה, לא נוצר שום קשר בין בורא לנברא. הכרת הטובה היא הערוץ שדרכו אנחנו מפתחים קשר עם בונו של עולם. הנזקק והמעניק, החסר והמשלים. זה המשמעות, זה התוצאה של הכרת הטובה. הכוח של הכרת הטובה הוא כוח גדול בנפש, שכפי מעלה טהרתה של המידה הזו, יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל. ככל שנדע את החשיבות של הכוח הזה, את היתרון שלו, את הערך שלו, אנחנו יותר נרצה שהכוח הזה יהיה פעיל בתוכנו. ככל שנבין אותו לאמיתתו פחות, פחות נרצה בקיומו. כמו שאמרנו כרגע, אם אני תופס שכוח הכרת הטובה היא פוגעת באגו שלי, אז אני רואה בכוח הזה סרח עודף, תוספתן, דבר מיותר, דבר לא רצוי, גיבנת, גידול סרטני. הנאצים ראו במידות היהודיות גידול סרטני. גידול סרטני שפוגע. במה? במה הוא פוגע בעצם? במה הוא פוגע בעצם? ביצרים הטבעיים. כי המידות האלו הן באות חשבון עם היצרים הטבעיים. הן באות חשבון עם יצר הרע. זה דבר ידוע. ההכרת הטובה היא באה חשבון עם יצר הרע. של הנוחיות, של אני ואפסי עוד, של אני הכל יכול, אני הלא נזקק. זה בא חשבון עם המידות האלו. כשאדם הולך עם המידות האלו, הוא שונא את הכרת הטובה. הוא שונא עוד הרבה מידות אחרות. אבל ככל, אומר לנו הרב, ככל, כן? ככל שנכיר את הערך של המידה הזו, שכפי מעלה טהרתה יגדל הכוסף של הוצאתה לפועל, וכפי מה שהאדם שלם בדעתו, ומבין את מקומה של המידה הזו, מתמלאה התרשמותו ממנה. כל היום משיחתו, כל ימי, מתי תבוא לידי והקיימנה? רבי עקיבא שמבין את הערך של מסירות נפש. מי מאיתנו היה מתאבה למסור את הנפש באמת בלב שלם? לא באמירה מן השפה ולחוץ. כל ימי אמרתי, מתי תבוא לידי והקיימנה? זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ככל שאדם יותר שלם בהכרתו, ממילא מתמלאה התרשמותו מן המידה הזאת. והתנועה הזו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש. הנה, עכשיו הוא בא למקם אותה, לשים לה את מדליית הזהב על הצוואר. מספר אחת. היותר חשובות בנפש. איזה מידה. איך אפשר לצייר שלמות נפשית? כן? בלי פעילות. כן? של בלוטת יותר את הכרת הטובה. כמה חשוב. והתנועה הזו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש. ביסוד חוקה, המתאים לשלמות המציאות באמיתת החוכמה העליונה. כלומר, שריבונו של עולם ברא אדם, הוא ברא אותה עם היכולת להכיר במציאותו. לשם כך, איזה כוח הוא שם בתוכו? את הכרת הטובה. מעניין. הוא חימש אותו באמצעי ובכלי כדי להכיר בעובדה שהוא ברא אותו, והוא מעניק לו, והוא נותן לו, והוא מחיה אותו. זה כוח הכרת הטובה. אם היינו נטולי כוח זה, אי אפשר היה לבוא אלינו בטענות. על זה שכל בוקר אנחנו משכימים מבלי לומר, אלוקיי נשמה שנתת ביטורו. אתה בריאת, אתה יצרת. אגב, זו אמירה שכולה יושבת על הכרת הטובה. כל האמירות האלו, שאנחנו פוקחים את עינינו בבוקר, רוקה הארץ על המים, שעשה לי כל צורכי, הכל מבוסס על הכרת הטובה. כן? מבלי פעילות של בלוטת הכרת הטובה, האמירות האלו הן לשפה ולחוץ. אבל זה אמירות שכולם יושבות על הכרת הטובה. מראשית ועד סוף. הן מציינות את כל ההטבות הפיזיות, הנפשיות, הרוחניות. שתבדקו, תראו, כל הרשימת מקולת הזו נפלאה, זה הכל כולל את כל הטובות מכל הסוגים. אבל אני צריך להכיר את הכוח הזה, אני צריך לאמן אותו. צריך להתחיל לתרגל אותו, והכרה טובה בין אדם לחברו, ודברים פשוטים ביותר. אפילו באמירות, למרות שאנחנו עדיין לא מרגישים. תודה. אחרי זה לעיין ולהתבונן, מה אמרתי? מה אמרתי? אמרתי לו תודה. מה משמעות הדבר? במה הכרתי? על מה חתמתי באמירה הזו? על מה חתמתי? איזה מסמך חתמתי שאמרתי לו תודה? חתמתי על כך שהיה קשה לי להשיג את הדבר הזה בעצמי. אתם יודעים מה? אם הייתם מתאמץ, הייתי משיג אותו. אבל הוא מנע ממני מאמץ שהיה קשה לי. קשה לי כספית, קשה לי בתנועה במרחב, קשה לי מבחינת הזמן שיש לי לצורך אותו עניין. הוא צמצם פער, הוא עזר לי. על זה אמרתי לו תודה, בלי לשים לב. בוא, אני אוהב אותו. הוא עזר לי בדבר שקשה לי להשיג אותו. קשה. יכולתי, אבל היה לי קשה. הוא נתן לי רווחה בחיים, כן? הוא מנע ממני קושי גדול. תודה רבה. היי, אתה שם, שהתאהבת לי. אפשר להכיר אותך? אפשר לגמול לך טובה? מתחיל להתפתח פה משהו דינמי. זה טוב. להתחיל להתבונן, כן? להתחיל להתבונן בכוח הזה, במצבו בתוך הנפש. את ההיסטוריה שלו. להתחיל להכיר את ההיסטוריה של הכוח הזה. איפה אנחנו מצויים, כן? על המסלול של הכרת הטובה. או, התנועה הזו היא מהתנועות החשובות בנפש, ביסוד חוקה המתאים לשלמות המציאות במיטת החוכמה העליונה. כל מה שתגדל הטובה, כן? ככל שתגדל הטובה, ככל שאנחנו מזהים טובה יותר גדולה, בכמות ובאיכות. כל מה שתגדל הטובה הוא כל מה שתתמיד יותר. ככל שהטובה הזו היא שייכת לסדר מתמיד, כל בוקר השמש זורחת, כן? כל רגע אני נושם. אם כן, כל מה שתגדל הטובה, שתוכן הטובה שייך לתחום יותר קיומי, כמו נשימה. וככל שהיא תתמיד יותר, שהנשימה היא בכל רגע ורגע. וכן כל מה שירוחק, ערך המקבל מהנותן, ככל שאני מזהה שהנותן לי את הנשימה, מה שנקרא מאיתך מקור חיים, ובאורך נראה, אור, ככל שאני מזהה שהנותן הוא יותר אילאי, נשגב, מעל סדרי המציאות, כן? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אם כן, שלושה כיוונים, שימו לב. הכרת הטובה היא נוצרת ונולדת על זיהוי של שלושת הדברים האלו. תוכן הטובה? מהו? שתייה, נשימה, אכילה, כמו שאמרנו. תוכן הטובה? התמדת הטובה ואיכות המיטיב. המיטיב שייך לסדר גודל אילאי מאוד. אין סוף ברוחו. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. בעל המידות הטובות כולם. מיטיב לכל, רחמיו לכל מעשיו, כן? ככל שאני מזהה את ערך המיטיב את תוכן הטובה והתמדתה, ככה הכרת הטובה, ניזונה יותר במזון, כן? המחיה אותה. זה מה שמצמיח את הכרת הטובה. נחזור על שלושה דברים. כל מה שתגדל הטובה, וכל מה שתתמיד יותר, וכן כל מה שירוחק, ערך המקבל מהנותן, כפי רוממות הנותן המיטיב, כן תגדל התשוקה של הכרת הטובה. אבל זה תלוי אם אתה קלטת את שלושת הפרמטרים האלו. אם עברו לידך, אם לא הרגשת בהם, אם ההרגשה הייתה רופפת מן השפה ולחוץ ההכרה שלך באותם הדברים, מידת הכרת הטובה לא ניזונה מספיק. לחם צר ומים לחץ אתה מאכיל אותה. אז מה הפלא שהיא לא מתפתחת יפה ביחס לאלוקות, כן? וכן ביחס לבני אדם, תתבונן מה הוא נתן לך. יכול להיות שהוא נתן לך פעם אחת בחייו. הטובה היא לא מתמידה. אבל עצם העובדה שהוא נתן לך דבר שהוא משמעותי, זה סיבה מספקת כבר להכיר לו טובה. לא תמיד שלושת הפרמטרים האלו הם מופיעים, צריך להבין. שלושת הפרמטרים האלו זה רק ביחס לבורא בדרך כלל. בין בני אדם, יכול להיות שהוא נתן לי טובה גדולה פעם אחת בחיים. זה סיבה מספקת להכיר לו טובה. שלושת הפרמטרים מופיעים בשלמותם ביחס לבורא דווקא. ביחס לבורא דווקא. אבל מספיק שיש אפילו אחד מהם, זה כבר מחייב הכרת טובה. כן? כל תגדל התשוקה של הכרת הטובה. ומצד שלמות המציאות הכללית ביושר החוכמה העליונה והמתתה, בא חיוב שלמות העבודה מתוך חוק הכרת הטובה, לאמיתי ואמיתי ברוך הוא, בעשות הטוב והישר בעיני השם יתברך, ובהשגחתו על מעשה בריותיו, שהדברים הטובים ההולכים בדרכיו איתיו ובעיניו, והרעים הם נגד רצון קודשו. על פי סדר מערכות קדושות העולמות ויפחי הקדושיו שבהם, באופן שהכרת הטובה, קדוש ברוך הוא קבע, שהכרת הטובה תהיה פעולה מועלת ממש. הוא קבע את זה. יש לנו טענות. בסדר. הוא קבע שהחוק הזה, שהכוח הזה, אם נשתמש בו, דווקא בזה נשיג שלמות גדולה מאוד. הוא קבע. כן. הכרת הטובה תהיה פעולה מועלת ממש, שיכניס כביכול עצמו לרצות בה. האם ריבונו של עולם צריך את הכרת הטובה שלנו? חסר לו משהו? הוא צריך הכרה במעשיו הטובים לנו? הוא לא בשר ודם. אנחנו צריכים שיכירו לנו טובה. אנחנו זקוקים שיגידו לנו, ירגישו בפעולה שעשינו. אוי, כל הכבוד, באמת יפה. זה זוקף את קומתנו, זה מחזק אותנו, וטוב שכך. כך אנחנו פועלים, אנחנו פועלים עם דלק אחר. ריבונו שלנו לא צריך את זה. אז למה הוא יכניס אותנו לתוך החוקיות הזו? לא בגלל שהוא צריך, בגלל שאנחנו צריכים. ראינו שהכרת הטובה מחברת אותנו אליו. לכן הוא קבע את החוקיות הזו. אגב, הוא יכול לברוא את הנפש בחוקיות אחרת לגמרי. הוא יכול להחליט שאם נלך על הראש, זה יהיה נהדר. אבל הוא החליט שנלך על הרגליים. ומכיוון שהוא קבע את החוקיות הזו כפי שהיא, עלינו להבין איך היא מביאה לנו את האושר, ולא להתחיל לחפש או לקפור בחוקיות שהשם ברא. כך הוא ברא אותנו, שכוח הכבידה יפעל את הפעולה שהוא פועל, לטוב ולרע. נשמר מן הרע שבכוח הכבידה, ונצל את הטוב שבה. כך חיינו יהיו טובים ונפלאים. אותו דבר ביחס להכרת הטובה. בחוכמתו הוא קבע שהחוק הזה יהיה קיים בתוך נפש האדם, ולא רק שהוא יהיה קיים, אלא הוא יהיה כוח מרכזי ועיקרי, שאם האדם לא יחשוף אותו, לא יחזק ויעמיק אותו, לא ישיג, לא יגיע לשלמותו, שיכניס הקדוש ברוך הוא כביכול את עצמו לרצות בה, וכפי שלמות המסדר וערך רצונו יתברך, כן ערך התיקון והעבודה הנמשך, מה הולך בדרך הטוב להשלים הכרת טובתו, למיטיב ברוך הוא. כל מי שיצייד לחוקיות שהוא קבע, כן, ירגיש יותר מאושר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. והנה עוצם התנועות החזקות שראוי שתימשך נפשנו מהן מצד הכרת הטובה אל חסדיו ברוך הוא, בוודאי שאנו חלושים מלעלות על ציורנו אפילו חלק מהם. כן? אנחנו לא מעלים את דעתנו איזה עושר עצום יכול להיות לנו אם אנחנו נכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אין לנו אפשרות לצייר את זה בכלל. אנחנו מכירים מעט מאוד את הכרת הטובה. קשה לעלות על הדעת. איזה עושר יהיה אם רק נכיר לו טובה על אור השמש. אם רק נכיר טובה על המזון שיש לנו. אבל יש מדרגות עוד למעלה מזה. למעלה מזה. גם בקטגוריה של הכרת הטובה על אור השמש, יש מדרגות מדרגות. כן? למרות שכמו שאמרנו, זה הכרת טובה על אינטרס. נתת לי אור שמש כדי שאני ארגיש נחמד וטוב, שהפרטיות שלי תרגיש נוח. מה כבר על הכרת טובה על נתינת התורה? תחשבו על זה. הכרת טובה על תוכן של תורה. זה לילה ולילה. התורה זה כבר שלמות האדם לגמרי. שלמות העולמות כולם. הכרת טובה על תוכן כזה, זה בכלל מביא אותנו לקשר. ומה עם הכרת טובה במדרגה יותר גבוהה מזו? הכרת טובה על זה שבכלל ריבונו של עולם, נתת לי את הזכות לעבוד אותך. אני לא מסתכל על טובה שבאה לי מעבוד אותך. כמה אני שלם ונפשי, כמה אני קדוש. לא, 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 לא. ריבונו של עולם, הכרת טובה על עצם העובדה שנתת לי לעבוד אותך. זה בכלל מדרגה הרבה יותר גבוהה. זה נקרא מדרגה לשם עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הכרת טובה על עצם הטובה שבעבודתך. זה כבר נשמע מאוד רחוק ועתידני במצבנו. מדרגות מדרגות יש. אומר לנו הרב, יש כל כך הרבה מדרגות בעניין של הכרת הטובה, שרבות מהם הם לאילה ולאילה מיכולתנו לצייר את גובם. אנחנו נמצאים בשדרה הנמוכה של הכרת הטובה. הכרת טובה לזולת, תודה רבה למים, כן? להתרגל באמירת הדבר, תודה רבה, עד כמה שאתה מרגיש, לא, הכרת טובה, אבל להתרגל. אנחנו נמצאים שם. אבל החלק התחתון של הכרת הטובה, יש לו קשר לחלק העליון. ומי שמתחיל לפסוע את הצעד הראשון בדרכו אל הפסגה, הוא מתחיל לאט לאט לטעום את טעמה של השאיפה העליונה, שהולכת ומתחברת לו, הולכת ומתבררת, הולכת ומופיעה דרך המדרגות התחתונות. בכל אופן, ודאי שאנו חלושים מלעלות על ציורינו אפילו חלק מהם, ואנו צריכים להרגיל עצמנו מעט מעט באור זה של הכרת הטובה. לאט לאט, הקל הקל תחילה, שלא תחלש נפשנו מזוהרו, ואין שיעור לחלישות הנפש המגיעה לה, כשימנעו מזה ההמשך המחויב וחוקה חוק האמת של פעולת השם. כן? זה מילות הסיום של הרב, הוא חוזר בעצם לראשית הפסקה שמתחילה בכוח, הכוח של הכרת הטובה, כן? למרות שיש בזה מדרגות אין סוף, שאנחנו לא מחויבים להגיע אליהם מיד, אבל אין שיעור לחולשת הנפש, כן? אם לא נתחיל לפסוע את מסע אלף הקילומטרים מהצד הראשון של הכרת הטובה, משומר כאן. כלומר, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל מהמדרגה הנמוכה של הכרת הטובה. להתחיל להתרגל בה, תרגילנו בתורתך. צור כאן.